דף קי"ב עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. באי מיני רב דיבי מרב נחמן, מהו לאנוכה איקדה דמילכה גבי איקדה דקמחה? האם מותר להעמיד את הסיר הקד של המלח ליד הקד, ליד הכלי שבו מחזיקים את הכותח? כותח זה, אמרנו, מאכל חלבי שהיו מטבלים בזה תפת וכדומה. אמר לי אסור. אברשי במקום אומר כותח. מה השאלה? מי חיישין אנשמה ייפול מן הכותח במלח והוא לא ידע וימליחו ממנו גדרת בשר? החשש שעומד בפנינו, אין מלח בשרי ומלח חלבי, יש מלח. ברגע שיעבירו מהכותח, כי כנראה שזה היה צורת האכילה, היו מטבלים בכותח, אז אם הכותח יעמוד ליד החלק הזה של המלח, אז עלול ליפול מהכותח לתוך המלח. מחר הוא לוקח מלח, מולח בזה את הבשר, אזי הוא מערב בשר עם חלב, ולכן אסור. ממשיכה הגמרא ואומרת, שואל אותו רב דימי את רב נחמן, דחל המי, מה עם הקערה שבה היה חומץ? האם אותה כן אפשר להעמיד ליד החלק הזה של הכותח? אמר לי שרי. אז זה הוא אומר לו, מותר. שואל אותו רב דימי, ומה ישנה? מה יש לחלק בין, אם אתה חושש ואתה מבין שאני, הכותח הזה עלול ליפול בתוך המלח, הוא עלול ליפול גם בתוך החומץ. כמו שאם המלח משתמשים לגדרה של בשר, גם אם החומץ משתמשים לגדרה של בשר. אז מה ראית לחלק? עונה לו רב נחמן, לתחיתי חולה לקורה דמילך. תביא לי קור של קמח, תשלב לי קור של מלח, ואני אסביר לך את העניין. אז כבר רש"י מזכיר פה בליקוטים מדף י"ב, שבבדיחות האדר לי, שתמדוד לי קור של מלח, אומר לך טעמו של דבר. מישנה אחרינה, לכשתאכל עלי קור של מלח לא תוכל להשוות זו לזו. אם תתבונן בדברים, אז אתה תראה שאין מקום לשאלה, ומה ראית בכלל לדמות בין המקרה של חומץ למקרה של מלח? מה היא טעמה? אומרת הגמרא, היי איתה איסורה בעיני, והלטה איסורה בעיני. כשאנחנו מדברים על המלח, אז הכותח זה דבר שגלוי על פני המלח. זאת אומרת שבעצם מה שקורה כשהכותח הזה נופל על המלח, אז הוא שישר קיים. כשאני לוקח עכשיו את המלח הזה כאשר יש בפנים כותח ונותן אותו על גבי בשר, הרי אני מערב פה בשר בחלב. ניכר, הכוונה היא האיסור קיים. זה בן אדם שלוקח חופן של מלח ושם, אז הוא לא מתבונן לראות מה יש לו בכל גרגיר, הוא לוקח חופן וזורק על הבשר.
אבל בטוח
שזה פה בפיתון גרוב,
כמה מלח
תוצא,
גם
זה בטוח במלח,
וגם כמה
תוצא. למה?
אם אתה תראה את
הקוטח,
אתה לא
תוצא
בזה לבשר,
הוא תורא בשביל
נכנס, אתה לא רואה.
לא, נשפח, מה קורה? יש פה
קוטח,
עובר על גבי המלח,
מטפטף,
לא,
מטפטף. כמה תוצא? אני לא יודע הרבה, אני
אראה. מספיק כמות, לא. מה זה קוטח? קוטח זה סוג כזה של, לוקחים חלב חמוץ עם פירורים של לחם, אפס. לחם ישן, לא, לא בהכרח, זה גושים הרי, זה מלח גס. לוקח את המלח אחרי זה, זורק את זה כשהוא מולח למשל את הבשר, את העוף. לא בהכרח, ובאותו מקום שהוא נמצא, לא ברור. זה לא מתבשל עכשיו בסיר, זה דבר שנמצא על גבי חתיכה. ואם עכשיו אני מולח בו חתיכה מסוימת ועל החתיכה הזאת יושב עכשיו הכותח. לכן רש"י בא ואומר, אומר רש"י, היי כותח הנופל במלח נראה וניכר מפני שהוא אב ולא בטיל. אבל כותח הנופל בחומץ ליתה בעיני. אלא מה? נשאר הבעיה של הטעם. וטעם הנמי לא יעיף כותח בחומץ. זאת אומרת, הכותח יכול להשפיע במלח, הוא נותן טעם. אבל החומץ הוא חזק יותר, אז החומץ גם מבטל את הטעם של הכותח. אז הוא גם מתממס בתוכו מה? מה פוש גם בעצם? לא, מה קורה במלח? לא, זה שהוא מתערבב בתוך החומץ, אבל עדיין יש בפנים חלק חלבי. עכשיו אתה נותן את זה בתוך גדרה, מי אמר ש... לא יודע, תלוי מה הוא מבשל שם. ואם הוא לוקח סתם מטפטף על הבשר חומץ, אני לא יודע בצורת השימושים שלו. אז זה רש"י מוסיף ואומר, וגם חשש כזה של נותן טעם אין, כי זה ממילא מבטל את הטעם שלו, כי החומץ הוא חריף. אז אין פה לא בעיה של נותן טעם, והאיסור לא ניכר בעין, אין מקום לגזרה. זה הרי הכל דרבנן. היפותטית הייתי צריך 60, אבל כבר הסברנו שהרי 60 זה רק כי אני יש לי את המושג של נותן טעם, וכשאני לא יכול למדוד את הטעם, אז אני פונה ל-60. אבל בתרומה שנפלה לתוך חולי, אז אנחנו נותנים לכהן לטעום, ואם אין שם טעם, דל מאחר שיטת רש"י. דל מאחר שיטת רש"י. בסדר, אז עדיין, זה הרי פה זה מתפרר. אז למעשה לא נשאר לך מקום שיש עליו חתיכה שאפשר להגיד טעם. מה שייך טעם בכל החומץ. החומץ הוא חריף כל כך שהוא מבטל טעם של כל דבר. לא מספיק בשביל לבטל את הטעם, זה מה שרש"י מדגיש. אומר רש"י, זה נשאר גוש, ולכן זה לא מצליח לבטל לו את הטעם שלו. הקוטח, החלק הזה, כן, זה הרי זה סוג של תבלין. קוטח זה בעצם לוקחים שאריות של חלב, נפיו ודחלווה.
אז אין נמס.
זה לא נמס. וברגע שזה נופל על הקמח, זה טיבול. זה כמו חריף. יש סוג של טיבול, היו לוקחים את זה על גבי המאכל. אז זה נופל בתוך גוש. זה המציאות, ככה זה היה. כיוון שכך זה היה, זה הדין, זה הרי גזירת רבנן, זה לא שיש לי פה משהו דאורייתא. חששנו. יותר מזה, בתוספות דיבור המתחיל, מהו לאנוכי, אומר תוספות, אין לאסור מטעם זה להניח בתיבה אחת קט של בשר אצל קט של חלב. אל תפסיק מזה מסקנה של להעמיד קט של חלב עם קט של בשר, זה כבר אסור להעמיד אחד ליד השני, כי הנה אנחנו חוששים שמא ייפול. דהתם נזהר יפה שלא ייפול מזה על זה, הוא יודע, יש לו בשר, יש לו חלב, אז הוא מקפיד. אבל אחא לא מסכי הדעת היו להיזהר שלא ייפול מן הקוטח במלח. הרי בעצם זה שהקוטח נמצא בתוך המלח אין שום בעיה, אז האדם פחות מקפיד, אותו דבר לגבי החומץ. ולא ידע וימלח ממנו בשר, וכן דחלה, כי דרך לתת חומץ ותפשיל. וחיישין אנשי מה ייפול הקוטח לתוכו ויחזור ויתן לתוך התפשיל. אז לכן אתה שואל אותי מותר? התשובה היא אל תעמיד זה אצל זה, אבל סתם להעמיד בשר גדרה אצל חלב אצל גדרה, אין לנו שום בעיה בדבר. ממשיכה הגמרא ואומרת, צריך תמיד לזכור, אני לא חוזר על זה כל פעם בנפרד, אבל אנחנו נשארים תמיד באותו בסיס. היום אדם מסתכל על המטבח, אז הוא יש לו בשרי, חלבי, יש לו מלחייה כזאת, מלחייה כזו, מה פתאום שיפול? זה לא המטבח, המטבח של הגמרא, יש מקום קערה שבתוכו יש מלח, יש קערה שבתוכו יש קוטח וכולי, אז ממילא החשש הוא הרבה יותר מצוי. יותר מזה, מספר את הגמרא, הוא בר גזולה דנפה לקדה דקימחה. היה גוזל, הגוזל היה כמובן שחוט, אבל הוא לא היה לא מבושל ולא צלוי, חי מה שנקרא. וזה הגוזל הזה נפל לתוך קוטח. לא מוזכר פה כמה זמן זה עמד בתוך הקוטח. המציאות היא שעכשיו הגוזל הזה ישב בתוך הקוטח. שריה רב חיננה ברי דרבה מפורשינה, באו לשאול אותו מה הדין. הוא אמר אפשר לקחת, כנראה צריך לשטוף את הגוזל ממה שיש עליו נדבק בו את אותו קוטח, ואין שום בעיה לאכול את הגוזל. אמר רבה, מן חכים למשריקאי גבנה, מי תלמיד חכם גדול שמסוגל לקחת על הכתפיים שלו להתיר דבר כזה, אילב רב חנינה ברי דרבה מפורשינה, שהוא כזה חכם שהוא מסוגל לקחת היתר כזה על עצמו. מדוע? כסבר, כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, מה שקיבלנו משמואל, שכשיש לנו דבר שהוא מלוח, אז ההגדרה שלו כמו צלי. הנמילי היכה דאינו נאכל מחמת מלחו. מה זה ההגדרה של מליח הרי הוא כרותח? רמה כזאת היא של מלח שאי אפשר לבוא ולאכול אותו במצב הקיים. רש"י משתמש פה בלשון, אינו נוח לאכל מרוב מלח שבו עד ששורים ומדיחים אותו במים, כאין מליחת בשר להצניע. זאת אומרת שכשרוצים לשמר את הבשר היו מולכים אותו היטב כדי שהוא יוכל להחזיק מעמד, מקרר לא היה, אז צריך לייבש אותו היטב, כמו הרמה של המלח שנותנים כדי לבוא ולהשרות את הבשר, לייבש בשר, זה הגדרה של מליח הרי הוא כרותח. אז כשהגוזל נופל בתוך הכותח והכותח זה דבר הנאכל, אז זה כבר לא הגדרה של מליח. אם זה לא הגדרה של מליח, אז יש פה צונן שנפל לתוך מאכל חלבי. מה צריך לעשות? לשטוף ולאכול. לכן הוא יתיר את הדבר. וזה מה שהוא מוסיף, אבל היי כותח הרי נאכל, מחמד ננחו. זה צורת האכילה שלו. אין לנו בעיה איתו. מבאר את הגמרא והנה מילי, ומתי אמרנו שכשהוא נפל בתוך כותח אני יכול לאכול את הגוזל חי, במצב כזה שהוא עדיין לא בושל ולא נצלה, אז הוא סתום, הוא סגור. אבל צלי באי קליפה, כשהוא צלוי הוא כבר רך יותר, הוא כבר בולע משהו, צריך לקלף ממנו שיעור כדי קליפה. ואית בי בילי, אבל אם יש בו כבר סדקים מחמת הבישול או הצליה, אז כולי אסור, אז באמת הוא יהיה אסור מחמת הכותח. ואם מטבל בתבלין, ואם הלכו וכבר טיבלנו אותו שהתבלין מרקח את הבשר, וברגע שהבשר רך אז ממילא הוא כן בולע, כולי אסור. בכזה מקרה אז ודאי שהיינו אוסרים את הגוזל. מה צריך לעשות איתו? אז אם אתה לא יודע אז לא נכנס.
לא,
אם
יש תבלינים או משהו,
לא, עצוב שכשיש תבלינים אז זה משפיע על הבשר, הבשר מתרקח ואז החלק של הטעם של החלב נכנס בתוכו. אבל לא היה לנו פה הנידון מצד החלק של הבשר, הבשר פה לא נתן טעם, לא היה לנו מצד כזה. תוספות מזכיר, הנמיל את אינו נאכל מחמת מלכו, הרב רבי יעקב ישראל התיר פעם אחת גיגית מלאה בשר שנמלכה יפה עם חתיכת נבלה, ואמר דלא נחשיב אינו נאכל מחמת מלכו, אלא אם כן נמלך כן עיבוד, כמו שצריך מלח לעבד אורות, ורמת המליחות שכשזה מגיע לרמה כזאת זה נקרא מה שקראנו מליח הרי הוא כרותח. הוא גם מסייע את הדברים, על אף שהוא מזכיר בשורה הראשונה מהרחבות את דעת רשי, הוא בקוט עצנה מפרה שלא נאכל מרוב מלח שבו עד ששורה ומדיחו במים כאל בשר שמולכים להצניע. יש לרבינו תם קושייה על זה, ועד בשורה הרביעית בסוף השורה הרחבה ואומר רבינו תם, זה כל מליחות שאנו עושים לגדרה חשיבי אין נאכלים מחמת מלחן, כדי מפרש בהלכות גדולות השיעור מליחה כשיעור צליה, משום דמליח הרי הוא כרותח דצלי, ולכן זה כן מוגדר כמליחות. אז יש מחלוקת גדולה בראשונים מה הגדרה של מליח, האם מליח זה דבר כזה שזה לא צורת אכילה, או מליח זה כמו שנותנים בצלי, או ממש מה שנותנים לעבד אורות שכנראה זה כמות גדולה מאוד. והגמרה ממשיכה, אומרת הגמרה, אמר רב נחמן, אמר שמואל, כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה. מדובר בכיכר שחתך על זה בשר צלוי שנעשה כדת וחדים. אם עכשיו הוא חתך את הצלי הזה על גבי לחם ועכשיו אני רואה מראה אדמומית על גבי הלחם, זאת אומרת שיצא דם מתוך הבשר ונכנס אצל הלחם, אז הלחם הזה אסור באכילה. כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה, כך מבואר פה. רש"י אומר בשורה השנייה מהבינוניות, אומר רש"י, מפני שהדם יוצא ונבלע בו, אז יש פה איסור דם. אם יש פה איסור דם אי אפשר לאכול את זה. ממשיכה הגמרא ומבררת, והנמילי דאפני. ראשית אומרת הגמרא, לא מדובר פה בבשר סתם שיצא ממנו עכשיו מראה אדום, אלא מדובר בבשר שעוד לפני שצלינו אותו ראינו שיש בו על זה קטם אדום. אמרנו שלפעמים כשיש לו מכה אז נהיה לו נצרר אצלו דם בתוכו, ואז כשצרור בו דם והוא חותך את הצלי הזה ואני רואה את הדם הזה על גבי הכיכר, ובנוסף, והני מילי דאברי, לא רק שיש על זה קטם, אלא זה מצד אל צד. זאת אומרת, זה עובר את כל הלחם כולו, ובנוסף, והני מילי דאסמכי, זאת אומרת, מדובר שזה מראה סמיך, אבל קלישת הלכלנבה, זאת אומרת, במקרה כזה שזה סמיך, זה סימן של דם וזה אסור. אם זה מראה קלוש, זה נקרא מוהל, מה שהזכירו פה קודם, ואז באמת אין לנו בעיה עם הדבר. זה הגדרה. אז זה לא נחשב דם. לא. מדובר פה בדבר צלוי, לא מדובר פה בדבר חי. אם היה מדובר בדבר חי, אז זה היה פשוט. אבל מכיוון שהוא כבר צלוי, ואם הוא כבר צלוי, אז למין האמת לא היה צריך להיות בעיה. הרי לאכול את זה, אפשר לאכול את זה כמו שהוא. אין לנו בעיה עם האכילה שלו. יש לנו בעיה שעכשיו כשהוא נועץ בו את הסכין, הרי הוא פירש ממקומו, וברגע שהוא יוצא לחוץ, יש בו דין של דם. מה ההגדרה של דם? אלה התנאים כדי, לפי דעתו של שמואל, לאפור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומה עשה עם זה שמואל? שמואל שדי לי לכלבי, אז שמואל היה זורק את זה, מאכיל את זה לכלבים. רבונה יהיב לי לשמי, רבונה היה נותן את זה לשמה שלו. שואלת הגמרא, מה נפשך? אני לא מבין מה אתה אומר. איש שרי לכולם משרי, אם זה מותר, אז מותר לכולם, אז גם הוא יאכל את זה. היא אסור, לכולם אסור, אז מה פתאום הוא נותן את זה לשמה שלו? עונה הגמרא, שאני רבונה דענינה דעתי, טכנית, הוא היה איסטניס, אז הוא, זה היה מגיל אותו, הוא לא יכל לאכול את זה, אבל הוא אחז, וזה המסר שזה מותר באכילה, ולכן הוא עצמו לא מטיל את זה לכלבים כדעתו של שמואל, אלא הוא חושב שיש לזה דין של מוהל, כיוון שזה כבר צלוי. אומנם יש דיון פה בין הפוסקים, מהי ההגדרה של הצלוי, האם מדובר על דבר שהוא צלוי כל צורכו, או גם אם הוא צלוי חצי בשולו, חצי צליעתו זה כבר מספיק. והסיבה לדבר, כי כשצולים בחצי, זה כבר דבר ראוי לאכילה. אז יש פה נידון בין הפוסקים, איזה הגדרה של צלוי. אבל לפי דעתו של רבונה, ברגע שזה צלוי, כבר אין על זה שם של דם, אין על זה שם של דם, גם כשאני רואה אותו יוצא לחוץ, מותר לאכול. רבה מסיימת הגמרא ואומרת, אכילי וקרילי חמר בשר. רבה באמת היה אוכל את זה, ורבה קרא לזה היין של הבשר, דהיינו זה מוהל, זה בכלל לא דם, ואין שום בעיה לבוא ולאכול את זה.
מה זה המוהל הזה? זה דם או במים, לא?
זה בעצם דם של בשר צלוי. זה הגדרה. מיץ של הבשר. כי זה המקרה. ברגע שאתה מבשל, אז אתה צריך למלוח אותו קודם, זה אותו דבר. צלוי או מבושל והיינו אח מבחינתנו. כי ברגע שאני מבשל את הבשר, אז קודם אני מלאכתי אותו. מלאכתי אותו מליח הרי הוא כרותח. אז בעצם צליתי אותו. זה הגדרה. רק זה מבואר שם שצליח הוא של דבר 18 דקות, מה? ודאי שלא. דם שיוצא מתוך אוף, אנחנו באים ואוסרים. אפילו בטיפה אחת. כי זה דם שפירש. דם שפירש אסור באכילה. אנחנו מדברים אחרי שהוא צלוי. מה החידוש? מה קרה? צליתי אותו. ברגע שצליתי אותו, השאלה היא עכשיו, איך אני דן את מה שנשאר בפנים? שמואל הכביר, שמואל אמר, אני חושש לדם. אז אם זה סמיך, וזה עובר מצד אל צד, ונותן את כל התנאים מסביב, אז אני באמת לא אוכל. גם שמואל עצמו עשה הגדרה מאוד... ודאי. כי בשר ברמה העקרונית אני יכול לאכול אותו גם כשהדם נמצא בפנים. כל זמן שהוא לא פירש, אין לי בעיה.
אם הכל מותר עכשיו,
כן. אבל לא. לפי שמואל, מה יקרה אם אני אשחוט את הבשר? וזה מה שאתה אומר. אני אשחוט את הבשר. אותו דבר. יהיה אסור. רק הביטוי, איפה זה בא? באופן אומר שאני אוכל, זה לא קורה. כשאני חותך אותו על גבי הלחם, אז הלחם סופג את הדם.
מי חותך בצלחת?
מי חתך בצלחת? באופן נורמלי. לא ככה אכלו. אנחנו, אבל השתנו הטיבים. לא, רגע. אז עכשיו אתה שואל הלכה. רגע, שאלה אחר שאלה.
לא הלכה, שמואל, לא חתכו את הלחת?
לא. לא. לא, אכלו עם הידיים. נכון, לא. כשהוא לא אוהב, הוא לא מוצץ את האצבע. אם היה, איפה זה בא לידי ביטוי אצלהם? לכן הביאו את זה, למה כתוב פה על גבי לחם? כי זה היה צורת האכילה. היו מלפדים את הבשר בתוך הפת, אז איפה יכלת לראות את זה בצורת ביטוי? בלחם. אם עכשיו תעשה את זה במקום אחר, תעשה את זה במקום אחר. הגמרא מדברת פרקטית, זה מה שהיה בזמנם. תרגם את זה עכשיו לצלחת שלנו, אותו דבר. לפי שמואל, לא תוכל עכשיו לחתוך בצלחת, כי זה יהיה דם שפירש. אם זה יסמיך ויחזור חזרה, וזה יהיה חם שזה בולע, לא תוכל לאכול את זה. מה תעשה את זה? תשליך את זה לכלבים. אין אכלה מזה המקרה. רק מה לעשות שלשמחת אילו הלכה נפסקה כמו רבה. שברגע ש... מה? זה לא שיטת רש"י. רש"י בא ואומר אצלנו, דאינו נאכל מחמד ממחור, רש"י מזכיר. רש"י אומר בשורה הראשונה מהצרות, מהרחבות, שחתך עלי בשר כשהוא חותך מן הצלי. נו, בשר צלוי. ודאי שלא נמלח, צלי לא מולחים אותו. צלי לא צריך מליחה. אנחנו כאן שאנחנו לא... אתה קונה בשר, אז אתה קונה בשר, הוא מוכשר, כי אתה לא יודע אם אתה תעשה את זה עכשיו לצלי או תעשה את זה לביצוי. אבל באופן נורמל כשצלו, מה פתאום לבוא למלוח את זה? מה? ודאי. ואז באמת, היא מתחילה לדון, אם אדם לוקח בשר כפור, שלא הוכשר, והוא חושש שמה זה אפשיר, ואז אין לזה דין של תוך שלוש ימים שכבר אי אפשר לבוא ולעשות לו מליחה, אז אין לכן עמי, הדרך היחידה זה לצלות אותו, וככה יעשו. הקהלכה היא כמו רבה, ורבה פסק שזה נחשב מועל. לכן אין לנו בעיה, אין לנו לדון כזה, אנחנו לא מכירים את זה, כי שלמייסה להלכה אנחנו לא פוסקים כמו שיטתו של שמואל, אלא אנחנו פוסקים כמו רבה. אז הלכה למעשה, כשאתה לוקח את הבשר וחותך בצלחת, גם אם זה היה חצי בישול, כי ככה פוסקים להלכה, שגם בחצי צלי, וגם שזה לא נמלח, הרי כל הסיטואציות האלה באופן נורמל לא באות אצלנו. אבל הוא הציע, אדם קנה בשר שהוא לא מוכשר, והלך וצלה אותו על האש חצי צליה, והכניס אותו לצלחת, ולחתך, ויצא מבפנים אותו הנראה כדם, רבא אומר, יש לזה הגדרה של מוהל, זה נקרא חמר של הבשר, זה יין של בשר, מותר באכילה, ולכן אין לנו בעיה. לילי רבא, לפי שמואל, היה אסור לאכול את זה. איך שטעים לך? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת בשר עד שיחלה כל מראה הדמומית שבו. המנהג היה שכשהיו צולים את הבשר, היו שמים כלי מתחת לבשר, במטרה שהשומן מהבשר ייפול לתוך הצלי, לתוך הכלי, וממילא יהיה להם עכשיו את השומן הזה.
גם היום.
את אותו כלי שתחת הבשר, הדין הוא שלא מניחים עד שלא קלה האדמומית שבבשר. למה? כי אם יש שם אדמומית, אז עדיין זה מטפטף דם. אם זה מטפטף דם, זה אסור באכילה. רק כשזה כבר לא אדום, אז אתה יכול לקחת. שואלת הגמרא, מיני הדינן? אז איך אני יודע מתי קלה הדמומית שבו? עונה הגמרא, אמר זוטא, משמי דרב פאפא אמר, מי שתעלה את תמרתו. אז רש"י מביא פירוש אחד, שהבשר מעלה השן. לישנא אחינא שיהיו הגחלים מעלים השן, שכל זמן שאדם שוטט עליהם, אינן אלא קבין והולכים. אבל כשהשומן עוטף, הם מעלים השן, לשון מוריד. אז זה יהיה הגדרה. שואלת הגמרא, מה תקיף לה? מה תקיף לה רבשי? ודיל מטטו אמטה, אילו אילו מטה. אומרת הגמרא, מה ענית לי? מה הפתרון? הוא עכשיו צולה פה את הבשר. איך היו צולים? יש לנו תנור, לתנור יש פה מלמעלה, מכניסים שפוד, על השפוד הזה יכולים לעמוד כמה חתיכות של בשר. עכשיו, החלק התחתון של הבשר, קרוב לאש, מתחיל לעלות השם. החלק העליון עדיין לא הגיע למצב הזה, עדיין יש לו דם בתוכו. מה שמטפטף, לפי הבנתנו, מטפטף דם עם שומן. איך אתה יכול להתיר אותו באכילה? אומרת הגמרא, אבל זה בשלב המאוחר יותר. בשלב הראשון מתערבב השומן עם הדם ממש. עם הדם הגרידה, עם הדם הברור, זה אי אפשר. אנחנו כבר נראה מה שדיברנו. אלא, אומרת הגמרא, אמר רבשי, לט לתקנת. אומר רבשי, אתה צודק, אי אפשר לבוא ולהוכיח עובדתי באיזה שלב אני יכול להגיד שיתרוקן הבשר מהדם ומכאן ואילך מה שנופל זה שומן טהור שאין לי בעיה לאוכלו. אז מה כן? אלא משדה ביתר תגלה למלחה ומשפיה. יש פתרון, אפשר לשים בפנים מלח על הבשר ובתוך השומן, בתוך הכלי, ואז המלח יונק את הדם מתוך השומן. אז אחרי זה אנחנו נפלק את המלח ונשאר רק עם החלק של השומן. נכון שרשי מסביר איך עושים את זה, כלומר רשי אומר למעלה בקוף י' ב' מיד נסביר, כלומר יערה השומן העליון בנחת מכלי לכלי כדי שלא יתערב בו אדם. זאת אומרת, אני מצד אחד מטיל בו מלח, המלח מושך את הדם ללמטה, ואז אני לוקח את החלק הצף שלמעלה של השומן, ואת זה אני באמת מעביר לכלי אחר בנחת כדי שלא יתערבב ביחד, ובזה... זה גם אופציה, אבל יש פה בעיה. לא, בדם הכבד הדם עולה למעלה. לא אמשוך, כי פה זה יותר מדי דם. מה שפה זה מועיל, זה בגלל שמלחת את הבשר. אז הבשר כבר, המלח של הבשר לוקח לו חלק. עכשיו מה שנופל טיפה לבפנים, לוקח גם את זה החלק. לכן הוא אומר, תרי גללי, תראה ברשי בעמוד א', הוא אומר, בין על הבשר ובין בתוך הכלי. זה לא שאני מסתפק רק על מלח בתוך הכלי. אני שם מלח על הבשר, שם מלח על הכלי, וביחד אני יכול לקבל את השומן. אבל למעשה, כפי שמבואר גם בתופות, תרי גללי, וגם איך שמבואר ברשי עצמו, בדף קוף י' ב' עמוד ב' למעלה, אומר רשי, וראיתי בהלכות גדולות, בשורה השלישית שלו, דווקא נקת רי גללה, כלומר מעט מלח, אבל מלח הרבה פוסה כוח אדם, ועושה הוא כמים, והוא נאחר ומתערב עם השומן, וזה גם לא טוב. ולכן תוספות אומר בסוף, בעמוד א', לפי מה שפירש בהלכות גדולות, דווקא נקת רי גללה, אבל הרבה מלח פוסה כוח אדם, ואין אנו בקיאים בדבר שלא להרבות ושלא למעט. אומר בעצמו תוספות, אבל זה צריך מומחיות. אנחנו כבר לא בקיאים בזה. אמר לרב אחא ברי דרב איכא לרב אשי. לא, אחד על הבשר ואחד על הבקלי, ככה רשי אומר. כדי לקחת חלק מכוח הדם שבתוך הבשר, כי כנראה שאם זה יהיה דם מטו, אז זה לא יועיל. אז זה נאחר בתוך השומן. כשזה נמצא על שני המקומות, ואז ממילא זה כן כנראה אוכר את כל השומן, זה לא פתרון. בצורה הזאת, במינון הנכון, לא יותר מדי ולא פחות מדי, זה נותן את הפתרון. זה לא מה ש, לא מה שקורה אצלנו. אתה מדבר היום מולכים את הבשר לפני זה. שם מדובר, לא, פה זה מדובר בבשר, נטו. אז לכן אמרנו מה שתוספות אומר, היום לא בקיאים בזה. אתה משוחרר. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרב איכא לרב אשי. ומי אמר שמואל אחי? שאחרי שיחלה המראה הדמומית שבו יהיה מותר? ואמר שמואל, כיכר שחתך עליה בשר אסור לאוכלה. ואם אתה אומר שהוא כבר נצלה, דהיינו בטל המראה הדמומית שלו, אז מה הבעיה שלך בכיכר? עונה הגמרא, שנייתם דאגב דוח כדסקים הפליט. אומרת הגמרא, הן הן הדברים. שמה, כשאני הולך וחותך, אז בעצם מה שקורה, אני לוחץ על הבשר ולוקח את הדם שכנוף עדיין בתוכו, ואז הוא פורש לחוץ, אומר שמואל, זה בעיה, אכילה של דם. אבל אם אני בא ואני אומר שהוא לא לוחץ על הבשר, אלא בעצם מה שהוא עושה, הצלי מטפטף כמו שהוא, ומה שנשאר כנוף ממילא יישאר בתוכו, זה כבר לא פורש. אז החלק, החיסרון שבו, לא מעכב את הדבר. אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורים. אומר רשי, אסורים זה מדבר על הדגים. מלח דג ועוף ביחד, אנחנו חוששים שהדם של העוף נכנס בתוך הדג, ממילא יש פה איסור של דם, אי אפשר לאכול את הדגים. אומרת הגמרא, היכי דמי, איפה יש סכנה לאכול דם עם זה? אבל פה אין פה בשר. אומרת הגמרא, היכי דמי, היכי דמי, אי בכלי שאינו מנוקב. אומרת הגמרא, תציג לי קודם כל את המקרה, אז נוכל יותר להבין. אני בינתיים עוד לא מבין את המקרה. למה? אי בכלי שאינו מנוקב, אפילו ועופות ועופות נמי אסירי. אם מדובר שהוא לוקח את הבשר, מניח את זה בתוך כלי, ושם הוא מולח את הבשר, אז מה קורה? הבשר מוציא את הדם על ידי המלח, ועכשיו, אחרי שהוא יוצא, הוא חוזר ונבלע חזרה פנימה. אז יש פה דם שפירש, שחזר ונבלע בתוך הבשר, אז הבשר עצמו אסור. אי בכלי מנוקב, אלא מה? כמו שאלי בדמת, איך עושים מליחה? לוקחים כלי מנוקב, שאז כל מה שיוצא מטפטף ללמטה. נו, אז אפילו דגים ועופות נמי שרי, אז מה הבעיה? הרי תמיד ההגדרה בדם, דם זה משרק שרי. הרי אני לוקח כמה חתיכות, ובכל זאת אני יכול לבוא ולמלוח את זה. למה? עונה הגמרא לעולם בכלי מנוקב. ודגים משום דרפו קרמיו קד מאופלתי, ועופות קמיתי. בתר דנייך דגים עדיין פליטי עופות, והתר בא לימיני. עונה הגמרא, יש לנו מושג שבזמן שדבר פולט, איידה דטריד למפלט לא בלע. כלל בהלכה. בגלל שהוא טרוד, לפלוט הוא לא בולע. המציאות היא שהדג, כיוון שהקליפה שלו קלה יותר, רכה יותר, אז מילא הוא ממהר יותר לפלוט את הדם שלו מאשר הבשר. ממילא הדג מסיים את הפליטה, כאשר הבשר עדיין לא סיים את הפליטה. התוצאה, שברגע שהוא גמר לפלוט, הוא מתחיל לבלוע, אז עכשיו הוא בולע מהדם של הבשר. הבשר עצמו, שיש לי בגדרה אחת, כמה חתיכות של בשר, אין לי בעיה. למה? כי כל הזמן זה תרוד לפלוט. אז אם זה תרוד לפלוט, אז אפילו שזה עכשיו נמצא ביחד, הוא לא בולע. אבל בדג, כיוון שהוא כבר סיים את זה, ויש לנו את הבשר שעדיין פולט, אז ממילא הדג מקבל לתוכו את הדם של הבשר, ולכן זה אסור. ככה פשטות נוקט רש"י. אומר רש"י, דיבור מתחיל ועופות קמיתי, אומר רש"י ועופות קמיתי, נברר, סומטים, כלומר אין ממהרים לפרוט, וכבר נחו הדגים מלפלוט, ועדיין פולטים, אילכך בעלי דגים. אבל בשר הוא בשר, מה שזה שוהה לפלוט, כך זה שוהה לפלוט, ושניהם פולטים יחד, וכל זמן שהתחתון טרוד בפליטה, אינו בולע. לכן, לא מעניין אותי עכשיו אם יש נקב או אין נקב. כל זמן שהוא טרוד לפלוט, אז אני לא מעניין אותי, הוא לא בולע. עלי בדאמת מדובר באופן שכנראה יש נקב, כי למעשה בת עופות במקום, אבל זה הרחבה מאוד גדולה בראשונים, אנחנו רק מתחילים את העניין. אז בת עופות במקום ואומר כך, אומר תופות ודגים רפי קרמיו ופלטי ועופות קמיתי. אומר על זה תופות, פירש בקונטרף, אבל בשר הוא בשר, כמו שזה שוהה לפלוט, כך זה שוהה לפלוט, ושניהם פולטים יחד, וכל זמן שתחתון תרוד לפלוט אינו בולע. והוא מביא שככה גם רש"י הסביר בסמוך, ואז הוא שואל בשורה הרפואית ולפירושו תימה, כשמולכים הרבה חתיכות יחד זו אחר זו ומניחים שנייה לראשונה וכן שלישית וכן רביעית, אפילו יש כמה חתיכות, אף על פי שהראשונה גומרת פליטתה תחילה ופשטה דלא את ופשטה דלא לא שנה, משמע שמותר למלוח כל אחד אחד בפני עצמו, וכן מפרש רבינו תם אלא לא שנה. הוא מביא פה במאמר מוסגר שאלי בדאמת כך מותר לעשות. בקיצור, בא תופות ואומר, אם ההגדרה היא כמו שרש"י אומר, שבעצם ההבדל בין דג לבשר זה טכני, בדג הוא מסיים את הפליטה ואז ממילא מתחיל בליעה, בבשר הם שניהם שוהים כל הזמן ולכן זה לא בולע. אז אני לא יודע כרגע, בוא נדבר על מנוקב. אבל מה קרה פה? עומד פה עכשיו כמה חתיכות, לקחתי חתיכה, מלאכתי אותה, שמתי בכלי, לקחתי חתיכה שנייה, מלאכתי, שמתי בכלי, לקחתי חתיכה שלישית, מלאכתי, שמתי בכלי. החתיכה הראשונה שנמלכה ראשונה היא הראשונה שמגמרת את החלק של הפליטה, זו שמעליה עדיין פולטת כשהיא כבר גמרה לפלוט. אז למה עכשיו היא לא בולעת מהפליטה שלמעלה? וכן למעלה, כל שעולה יותר למעלה, אלה ממשיכים לפלוט ואלה גמרו מלפלוט. איך זה מותר? אם זו הגדרה כמו ברש"י. אז יש פה ארבע תירוצים בתוספות, אנחנו לא נעכב. התוספות בא ואומר בתירוץ הראשון, מה שאמרנו ונראה דיינו תמה משום דדם משרק שריק במליחה כמו בצליה. הרי דיברנו, איך היו צולים בתנור? עומד לי שפוד אחד על גבי השני, וזה מטפטף. אז למה אתה לא חושש שאדם שלמעלה מטפטף שם בחתיכה שלמטה? כי האדם הוא חלק, הוא משרק שריק, הוא מחליק, הוא לא מגיע לכדי בליה. כיוון שלא מגיע לידי בליה, אותו דבר במליחה. בפועל מה שיוצא לא נכנס פנימה, אבל בדג, כיוון שהוא רך יותר, הקליפה שלו קלה יותר, אז מלא הוא כן בולע. אחרי זה יש תירוץ מאוד חשוב שתוספות מזכיר בשורה השנייה מהשורות הרחבות, והרב רבי יוסף מאורלנינג שהיה אומר, לפי שפליטת הדגים נגמר קודם התחלת פליטת העופות, הגדרה לגמרי אחרת. דבר שהפליטה שלו התחילה, אז גם אם עכשיו הוא יבלע הוא ימשיך לפלוט. אבל דבר שסיים את הפליטה שלו ומקבל בליה הוא כבר לא פולט. אז בדגים הם גמרו לפלוט עוד לפני שהבשר התחיל לפלוט. ממילא, כיוון שהם כבר גמרו, הם מקבלים והם לא פולטים. אבל בשר, גם שעכשיו יהיה חתיכה מתחת שממשיכה את הפליטה, וזה הלשון שלו. אבל בדגים אין לומר כן, לפי שפליטת הדגים נגמר קודם התחלת פליטת העופות. לכך אינם פולטים עוד מה שבולים מן העופות. אבל בשר הוא בשר, כיוון שלא נגמר פליטת דם תחתון קודם התחלת בליעתה מן העליון, אין דרך פליטתה נסתמת, או אילו פתוח לפלט, לא יסתם, עד גמר פליטת החתיכה שעליה, וכן ימלכו וכו'. לכן אין לו הבדל בדבר, ויש פה עוד תירוצים בראשונים. זה מחליק.
אז
כי זה לא נבלע, אלא עובר אותו מלמעלה. מטפטף. עוד אומרת הגמרא, רב מרי ברחל, קרוי על שם האמא, אבא שלו היה איסר גיורא, אם לחלי בשר שחוטה בהדי בשר טרפה, קרה לו מקרה ובכלי שבו הוא מלך את הבשר של השחוטה הוא גם מלך את הבשר של הטרפה. מדגיש רש"י, הוא בכלי מנוקב כמשפט המולכים בשר. אז מה השאלה? וכביבה אלי מי אמרינן? כי היכה דגבי דם לא חיישינן לדם הפלט עליון ובלט תחתון, דאמרינן כל זמן שטרודים בפליטה אינן בולעים ושניהם נחים יחד מפליטתם, החנמי לא שנה או לא. זאת אומרת, האם יהיה נכון לבוא ולומר שאין לי מה לחשוש מבליעה של הנבלה? ולמה? ושכל זמן שזה פולט, זה פולט וזה מטפטף כדת וחדים, אז אין מצב שהשחוטה בלה מהנבלה, ולכן אני יכול להתיר את הדבר. עתה לקמי דרבה, אמר לי, עונה לו על זה רב התשובה, יש ברייתא מפורשת. הברייתא מדברת על הפסוק, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. מה זה הטמאים בה"א הידיעה? הטמאים לאסור גם את הציר והרוטב והכיפה שלהם. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על אותם טרפות, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, מה ההגדרה של השרץ? לא רק הבשר אסור, אלא גם מה שיוצא ממנו, הציר, הרוטב, הכיפה. אומר רש"י, שתי שורות מלמטה, וכיוון דצירן אסור, מתסר הבשר השחוט מחמר ציר הטרפה, שהוא נוח להיבלע מן הדם. מה שאני אומר, אי דזה תריד למפלט לא בלע, זה נכון בדם. אבל בחלק של הציר זה לא נכון. שואלת הגמרא, ולימה ליל מידי שמואל, למה רבה צריך להביא ברייתא? למה רבא לא מביא את שמואל עצמו? דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל. אז למה אני לא יכול להביא את המילים של שמואל? מה פירוש הרי הוא כרותח? כמו שתבשיל מבליע את הטעם של התבשיל בתוכו, גם המלח מבשיל בתוכו את הטעם. והתשובה היא, אם ידי שמואל הווה מן הנמיל את דמן, אבל צירן ורוטבן לא, אם הייתי סומך רק על שמואל, הייתי אומר שדם מליח הרי הוא כרותח. אמת. אבל אולי הציר בכלל לא נאסר, זה דין של זהה באלמה. אז ציר של נבלה הוא לא אסור. כמה שמלן, לכן הייתי צריך את הברייתא ללמד אותי את הדין שהציר עצמו אסור. אבל ביתר ביור בזה סיימנו. תוספות במקום בא ושואל, ולימה למיד שמואל. אומרת אותו, אני לא מבין את השאלה. יש פה ברייטה, ויש איזה אמורה שקוראים לו שמואל, חשוב מאוד. ממתי אני שואל, למה אתה שואל אותי מברייטה, בוא נביא ראיה משמואל שהוא אמורה. מגביר תופות ולא מבאר הרבה, בברייטה לחוד לא סגים. מה תופות רוצה? אומר תופות, למין האמת, הברייטה לא ענתה תשובה לשאלה. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, האם בזמן שהבשר תרוד לפלוט, האם הוא בולע? ואז הוא בלע אולי מהנבלה. מה קיבלנו תשובה? שהציר והרוטב זה דבר האסור, אבל מי אמר שהוא בולע? אולי הוא באמת לא בולע. איידי, זה תריד למפלט, לא בלע. מי מסביר לנו פשט בזה? שמואל. שמואל בא ואומר, מליח הרי הוא כרותח, וזה אומר תוספות. אף על גב דברייתא עדיפה, אבל ברייתא לחוד לא סגי, אלא מכוח מילתא דשמואל, דמתנה בהדיה. נו, אבל בדשמואל לחוד סגי, אז למה אני באמת זקוק לברייתא? והתשובה היא, ומשני הווה מינה נמילי דמן, וכאן אין שייך לסום, משום דמישר קשרי, או כבול או כך פולטו. אבל מה קורה לגבי החלק הזה של הזהה? באה ברייתא ולמדת זה לא זהה, וכיוון שפשוט שזה בולע, לכן זה יהיה אסור.